כרגיל בניסה לספר חדש, כמה מילות הקדמה לפני שצוללים בפרקים הראשונים. אז נתחיל במילות ההקדמה ולאחר מכן נוכל להמשיך הלאה. אז ככה, ספר דניאל הוא ספר שמפחדים ממנו, ספר הכי מפחיד משום מה, לא יודע למה, אבל זאת עובדה שאנשים פוחדים ממנו. תמיד אני מביא בתור קוריוז שהספר האחרון שעסקו בו במסגרת דעת מקרא, קברו את הכל, אפילו את התורה גמרו, אפילו ספר בראשית הגדול והמפחיד שגם אותו גמרו, אבל את דניאל עוד השאירו בסוף, והוא נשאר באמת ספר אחרון אחרון שבדעת מקרא התעסקו איתו. אולי הסיבה לכך ש-50% ממנו כתוב בארמית, פרק א' ופרקים ח' עד י' ב' כתובים עברית, פרק ב' עד פרק ז' כתוב בארמית. אולי זאת הסיבה שהלשון מפחידה, וזאת הזדמנות לומר שאנחנו באמת לא נקרא את זה בארמית. יש תרגומים שונים, התנ"ך של צה"ל, אחד התנכים של צה"ל, פעם היה אחד התנכים של צה"ל, יש לו למטה תרגום סימולטני. גם חלק מתנכי קורן, לפחות התנך קורן שלי שהוא גדול, יש בו תרגום בסוף. יש תרגום בדעת מקרא צמוד, ויש עוד כל מיני מדורות שיש בהם את התרגום לעברית. אז את הפרקים בארמית נקרא בעברית, ואני כבר מראש אומר שכדרכם של תרגומים הם לא אחידים, כי הדבר תלוי גם בדעתו של המתרגם, כיצד הוא הבין את המילים או את המושגים ואת המשמעות. וכידוע תרגום היא פרשנות, ובאופן טבעי אל תחפשו את הזהות בין התרגומים לעברית, בהחלט יכולים להיווצר פערים בתרגומים. אבל לא כרגע, לא נחליט על כל אחד מה שימצא ככה שמצוי תחת ידו. אז בשביל הלימוד הבסיסי שאנחנו הולכים לבצע, אנחנו לא צריכים פה לעשות עידורי תרגומים. אז גם אם זה יהיה משמעות קרובה, זה גם יהיה טוב, וכדאי שאחד התרגומים יהיה בידכם, או שתשמחו על מה שתשמעו ותעקבו במקביל בלשון הארמית שיש. וזה לא, עוד מעט נגבר גם על הלשון הארמית שיש פה, אבל באיזשהו מקום זאת לא הלשון הארמית שאנחנו מכירים מהתלמוד הבבלי, וזה אפילו לא מן התלמוד הירושלמי, וזה גם לא התרגום הירושלמי שאנחנו מכירים המכונה תרגום יונתן בן עוזיאל. באיזשהו מקום זה סיגוג אחר של ארמית, קצת קשה, לא כמו תרגום אונקלוס שאנחנו מכירים. ו שוב, הניואנסים של ארמית למיניה בטח זה לא נושא שנעסוק בו כרגע, אבל כדאי שתדעו שזה, מי שיתחיל לקרוא את זה בארמית ישים לב שזאת לא הארמית הקלאסית של תרגום אונקלוס או של התלמוד הבבלי, הם לא זהים שאנחנו מכירים. אבל בכל אופן אנחנו לא נקרא את זה בלשון הארמית. יש עוד קושי גדול, והוא בהחלט חלק מהדברים שעוד נצטרך לגעת בהם ברמה זו או אחרת, וזה הנושא של החזונות השונים שמכילים הרבה מאוד רמזי גאולה וחישובי קץ. אז קודם כל, יש פה באמת משהו ייחודי בתנ"ך. בדרך כלל התנ"ך לא מתעסק עם כל מיני תיאורים שחלקם נראים ככה ממש מדרשיים ו קשים לעיכול מבחינת החשיבה, סגנון החשיבה. זה לא סגנון החשיבה התנ"כי הקלאסי, ויכול להיות שיש בזה גם זרות. דרך אגב, רובו כתוב דווקא בעברית, כי עוד מעט נראה שמפרק ז' ועד פרק י"ב זהו החלק של החזונות, וכיוון שרק פרק ז' כתוב ארמית, אז באמת רובו של חלק של החזון, החזונות של דניאל, כתובים בעברית. אבל באמת המושגים והתיאורים הם מאוד ככה קשים, והייתי אומר אפילו זרים במידה רבה, כפי שעוד ידובר כשנגיע. ואין ספק שהחלק הראשון הסיפורי יותר שמספר את חייו של דניאל אז רובו כתוב בארמית, והחלק של החזון שהוא קשה מבחינת הסגנון, הרעיונות, ההתנסחויות וכולי, כתוב אמנם עברית, אבל עולם קצת מוזר וקשה ללומד התנ"ך השגרתי. אז אני מבין את הסיבה שיש איזשהו ריחוק מן העניין. על כל ענייני רמזי הקט והגאולה עוד ידובר שנתקדם בהמשך. עם כל זאת, למרות שמצד אחד פתחתי שספר דניאל הוא ספר שיחסית פחות מוכר ופחות נוגעים בו, יש פה איזו רתיעה ביחס אליו, מצד שני הוא כן מוכר לנו, והוא מוכר לנו מכמה זוויות. קודם כל הוא מוכר לנו מן התפילה. אנחנו אומרים לפחות חלק מן הפיוטים בחלק מן העדות, מי שענה לחנניה, מישאל ועזריה בתוך גפשן האש, הוא יעננו. מי שענה לדניאל בגובה האריות, הוא יענן. אז את זה אנחנו מכירים מהתפילה, מהפיוטים של התפילה. אבל באמת אנחנו יודעים ש... לא יודעים את הסיפור כל כך מאחורי האמירה הזאת. אז אנחנו יודעים שזה אירועים הקשורים בספר דניאל. אבל לא כל כך מכירים את ההתרחשויות, גם העובדתיות שקרו. אז קודם כל המטרה שלנו להכיר עובדתית מה כתוב בספר דניאל, מעבר לניסיונות לפצח את המשמעויות, ונראה שבחלק מהדברים הדברים סתומים ומכוונים ככך שיהיו כאלה ולא יובנו, ויש גם כאלה שמסתייגים באופן עקרוני מחישובי הקיצים למשל ומפיצוח חלק מן הדברים הללו שהם סתרי גאולה, סתרי תורה. אז אני אומר גם לקרוא את הבנת הנקרא ברמה הבסיסית בלי להבין את המשמעויות העמוקות, אז כדאי להכיר גם את המשמעות של התפילה שאנחנו אומרים משנה לחנניה, מישאל ועזריה בתוך כבשן האש, הוא יעננו. כן, ומשנה לדניאל לגובה יערות, שאלה מה קרה שם, מי נגד מי, מה קרה. אנחנו מכירים מהתפילה גם ממקום נוסף, אנחנו אומרים את זה אפילו הרבה יותר תדיר, לא רק בתענית ציבור. אם נפתח לרגע אחד את ספר דניאל בפרק ט', תפתחו רגע את ספר דניאל, בבקשה, בפרק. איפה ספר דניאל נמצא? זה גם אתגר. אז היינו בעזרה ונחמיה, אחד רברס, כן? אחד לפני עזרה, זה דניאל, ואחרי המגילות, כן? אחרי המגילות, והוא בין המגילות לבין עזרה ונחמיה. בבקשה? למה הוא לא בנביא? כי הוא לא נביא. כי הוא ברוח הקודש. עוד נדבר על זה עוד מעט. דניאל אינו נביא, ולכן הוא לא בנביא. ובכל אופן, אם נפתח את דניאל בפרק ט', אז נוכל לראות שאנחנו מכירים פה את הדברים, לפחות מן התפילה. תראו את פרק ט', פסוק ט' ו'. ספר דניאל, פרק ט', פסוק ט' ו'. ואתה השם אלוקינו אשר צאת את עמך מארץ מצרים ביד חזקה, ואתה לטס לך השם כיום הזה, חטאנו רשענו השם ככל צדקותיך, ישב נא אפך וחמתך מלכה ירושלים על קודשך, כי בחטאינו ובאמר דבתינו ירושלים ומחה לחרפה לכל, ואתה שמע אלינו תפילת עבדך ואל תחנונה ואת פניך למקדשך השם למען השם, אתה השם אלוהי עזדך ופקח עיניך וראה שמותינו ואין אשר נקרא שמך עליה, כי לא על צדקותינו אנחנו תכונים לפניך כמך רבים, השם שמע השם סלחה השם מקשיב ועשה אל תאחר למענך אלוהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך. אתם זוכרים מתי אמרתם את זה בפעם האחרונה? הבוקר, אתם רואים? זאת אומרת, אתם אומרים את דניאל ואתם לא מרגישים. זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה. אנחנו אומרים בהחלט את דניאל, ואנחנו מכירים, ויש הרבה מאוד ביטויים שאנחנו מכירים אותם, כולל דברים ברמה הסלנגית. למשל, יש ביטוי שקוראים לו הכתובת על הקיר. ביטוי שאנחנו משתמשים בו הרבה. כן, שהסכנה מצויה. כן, יש את זה, הסכנה הייתה מוכרת, זה לא סוד, ההתראה הייתה קיימת. אבל ביטוי הזה הכתובת על הקיר, לקוח מאירוע שקשור לספר דניאל. אתם מכירים את הביטוי, לא שם עליך. חבאתם לא שם עליך, מכיר, את זה אתם בטח מכירים, אל תגידו מי שלא מכיר. אולי חוליקים פה שרק חודשיים בארץ, לא יודעים מה זה, לא שם עליך. רבותיי, לא שם עליך, מופיע כמה פעמים בספר דניאל, ובדיוק במשמעות הזאת. שאנחנו אומרים אותה היום. הנה, תסתכלו. מי שלא מאמין, שיסתכל. אז הנה, אז יש לנו פה לא שם עליך. אז תסתכלו למשל בפרק כן, בפרק ו', פרק ו', איפה זה הביטוי הזה, תכף נראה, יש גם בפרק ה, כן, יש בפרק ה ובפרק ו, יש פה, יש כמה פעמים הביטוי שנאמר שדניאל לא שם עליך המלך. פרק ו פסוק י', הייתי בי', עוד שנייה הייתי לוקח רבס, אבל תודה על העזרה, תודה רבה. אז הנה בואו תראה, אז איפה זה? פרק ו פסוק י' או י' י' אז הייתי דווקא בי' כן, נכון, הנה ממש פספסתי זה בעין. בעדן אנו ואמרים קדם מלכה, די דניאל, די מבני גלותה, די יהוד, די יהוד, מבני הגלות של יהודה, לא שם עליך המלך, לא שם עליך. אז הוא מופיע עוד, אז הנה נכון, זה קוריוס נחמד, נכון? לא שם עליך. אז זה מופיע פה בדניאל. עכשיו אפילו ביטוי שאתם כולכם מכירים, לא יודע אם השתמשתם פעם בשירותיו, אבל חלק היום באופנה זה ללכת לעשות, זה המילה מלצר. מלצר. אז בפרק א', בספר דניאל בפרק א', אנחנו קוראים בפסוק תזיין למשל, כן? כתוב מספר לנו בפסוק, והי המלצר נושא את פת בגן ויין משתיהם ונותן להם זרעונים. אז הנושא הזה של מלצר, זה מופיע גם בפסוק י' ואם דניאל אל המלצר, אשר מינה הסרסים על דניאל, חניה מישאל ועזריה. אז הנה המלצר במובן של מגיש האוכל, כפי שאנחנו מכירים אותו. וזה לא מקרא, זה מונח שמופיע כאן בספר דניאל, מלצר. אז אתם רואים, יש כל מיני ביטויים, אם זה מלצר ואם לא שם עליך, ויש עוד ביטויים אחרים שאנחנו לא כל כך שמים לב אליהם, אבל למשל הביטוי סרבל, כן, העובדים עלו על הסרבלים והתחילו, עובדי בזק עלו על הסרבלים והתחילו לעבוד, אני יודע מה, או יש סרבל טיסה. הביטוי סרבל מופיע פה, מופיע בספר דניאל, והוא באמת איזה מעיל עליון כזה, איזה אוברול כזה, במובן הזה של איזה בגד כזה ש עוטף אותך כמכנסיים ומעיל וכיסוי על הראש וכו'. כן, בדרך כלל מכירים את זה בתור אנשים עם תפקידים מיוחדים, אם זה לצורך מיגון, לצורך חימום. כן, אז הסרבל הוא מופיע פה, הוא מופיע בספר דניאל, כשהכניסו אותם לשם לכבשן, אז הסרבלים שלהם לא נחרכו. אז המילה סרבל מופיעה זאת מילה ארמית, אבל היא מופיעה פה בהקשר שאנחנו משתמשים בה היום, והיא נלקחה מכאן. במילים אחרות, יש הרבה מילים שאנחנו, וביטויים שאנחנו אומרים אותם, אנחנו לא מחברים אותם לספר דניאל. אז גם ברמה של השפה, בהחלט יהיה לנו פה דברים מעניינים, שראוי שנחבר אותם ונכיר אותם במקומם ובהקשרם. אז זה בקשר לצד אחד שהוא לא מוכר, מצד שני הוא מוכר, רק אנחנו לא מודעים שהדברים מוכרים לנו, כי אנחנו לא משייכים אותם ואת זיקתם לספר דניאל. בהמשך להערה שנשאלה קודם, דניאל שייך לכתובים ולא לנביאים, כמו כל הספרים האחרים ששייכים לכתובים, כיוון שהם נאמרו ברוח הקודש ולא בנבואה. וכיוון שכך, אז בעצם אנחנו יכולים להבין שאנחנו פה עוסקים במשהו שקשור לרוח הקודש ולא לנבואה. זה נושא מעניין שעוד אולי נאמר עליו כמה משפטים, כי באמת יש פה תיאורים ייחודיים ביחס לתחושות, להרגשות, שאנשים שחווים חוויה של התגלות עוברים אותה. פרק י' ופרק ת', עוד נראה ונגיד על זה כמה מילים בהמשך. הרמב״ם באמת גם מצטט את זה, ואנחנו מוצאים את ההתייחסויות גם במקורות של המשנה, הגמרא, בחז"ל, במדרשים על דניאל. אבל הרמב״ם טוען כעיקרון קודם, שכל מי שמופיע בכתובים שייך לרוח הקודש והוא לא נביא. זאת החלוקה, הרי יש תורה שהיא תורת משה, נבואה ייחודית, עם עוצמה מיוחדת, עם הגדרות מיוחדות, עם עוצמות מיוחדות, ויש שאר הנביאים שהם בדרגות שונות, ויש כתובים שהם רוח הקודש, הם אפילו לא נבואה. אלא שהם באמת דרגות טרום נבואיות, כפי שמסביר את זה הרמב״ם, בחלק שני של מורה נבוכים בפרק מ"ה, העובדה שזה שייך לנושא הזה של במסלול של נבואה, אז באמת גם צוטטו דברים שקשורים פה איזה שהם חוויות שהן קרובות להתגלות נבואית, אבל באמת אין פה נבואה במובן הרגיל של העניין. אז זה גם מסביר למה הספר הזה נמצא בסמוך לעזרא ונחמיה, שגם ברוח הקודש הם לא היו נביאים, לא עזרא ולא נחמיה. כמה מילים לגבי מסגרת הזמן של של הספר הזה. אז ככה, אנחנו יודעים לפי פתיחתו של ספר דניאל, גם לפי ההתרחשויות הפותחות את הספר שנדבר עליהם בהמשך השיעור, בפרק א' בפסוק א', בשנת 3 למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכדנצר מלך בבל ירושלים ויצר עליה. אנחנו מכירים את האירועים הללו גם מספר מלכים ב', גם מתוך ספר דברי הימים ב'. נבוכדנצר מנהל מאבק בשנת 3-4 ליהויקים, מאבק גדול על השליטה במרחב, ובהתמודדות הזאת בין בבל לבין מצרים. שפרון איכו, שעושה מסע ראשון, והוא הורג את יאשיהו בדרכו אל נהר פרת במסע הראשון הזה, וארבע שנים לאחריו הוא עושה מסע שני שבו הוא נפגע אותו פרעון איכו, ואז נבוכדנצר משתלט על המרחב כולו, ובעצם מרגע זה והלאה מתחילים לספור 70 שנה של שלטון בבלי במרחב הזה של המזרח התיכון. וזה קורה עוד לפני חורבן בית המקדש, זה קורה בערך 18 שנה לפני חורבן בית ראשון על ידי הבבלים, אותו נבוכדנצר בהמשך מלכותו יכבוש את יהודה, יגלה את מלכות יהודה, עוד לפני כן עושה בסוף ימי יהויקים, הוא עושה את גלות יהויכין, סדרה של אירועים שקורים, ודניאל הייתי אומר במרכאות הוא הסנונית הראשונה שיוצאת לגלות מיהודה. זאת הגליה סמלית, היא לא גדולה בהיקיפה, אבל היא עקרונית וסמלית במהותה, כפי שנסביר בהמשך. בכל אופן, דניאל כילד צעיר, קשה לדעת בדיוק בין כמה, 4, 5, לא ברור לגמרי, אולי 6, בכל אופן, לוקחים פה ילדים צעירים, כפי שעוד מעט נראה, מסיבות שעוד מעט נרחיב עליהם, וכאן מתחיל דניאל את דרכו, כ-18 שנה לפני החורבן, כילד צעיר לימים, והוא מוגלה לבבל. שם הוא עובר תהליך שנדבר עליו הלאה. הוא מצליח להגיע עד המהפך שבה האימפריה הפרסית משתלטת על האימפריה הבבלית, וזה בערך כ-50 שנה אחרי החורבן. זאת אומרת, דניאל עוד מספיק להיות, כפי שאנחנו מכירים בהמשך, תחת הנהגתו של קורש המדעי בהמשך. בראשית המהפך הוא זה הרי באותו, אותה כתובת על הקיר, מנה מנת תקל ופרסין, שמאותתת ורומזת על נפילתה של האימפריה הבבלית ועל עלייתה של האימפריה הפרסית. והוא באמת מלווה את האימפריה הפרסית בראשית דרכה. צריך להיות בסוף ימיו בין כ-75, קשה שוב לדעת בדיוק, כי הכתוב גם לא אומר לנו על מתי הוא נפטר, והכתוב לא מספר לנו על זה כלום, על בכלל על מיטתו, אבל אנחנו יודעים שהוא הגיע לראשית האימפריה הפרסית, והוא ילד צעיר בכיבוש הבבלי של המרחב, והמרחב בין האירועים הללו הוא כ-70 שנה, וכיוון שהוא כבר היה ילד קודם, והוא חי אולי קצת אחרי כן, אני יודע, 78, אולי 80, זה פחות או יותר סדר זמנו של של דניאל, מראשית ימי נבוכדנצר ועד ראשית האימפריה הפרסית של קורש. ובאמת פרק זמן היסטורי כבד משקל מבחינת ההיסטוריה של עם ישראל. ירמיהו הנביא פועל בירושלים באותה עת, הוא עוזב את ירושלים כילד דניאל ומגיע לבבל, גדל בבבל, חי כל חייו בבבל, והוא גם כנראה הולך לעולמו בבבל בראשיתה של האימפריה הפרסית. תקופה שבה עם ישראל היה עם שישב על ארצו, עם שחרב לחלוטין לראשונה, והוא גם מתחיל את ראשית צמיחת גאולתו בראשית ימי הבית השני. כל זה קורה בימיו של דניאל. הזכרנו קצת את הסיטואציה הזאת גם בימי יהושע וזרובבל בספר עזרא, כאשר הגולים חוזרים מבבל ומייסדים את הבית השני, והזכרנו שיש זקנים שראו את הבית הראשון לפני שחרב וזוכים להיות נוכחים בטקס הנחת היסוד לבית השני. אז דניאל שייך פחות או יותר הייתי אומר לדור הזה. שמו של דניאל נזכר, של האם זה הוא או לא זה מחלוקת, בכל אופן בספר יחזקאל בפרק י"ד, ספר יחזקאל פרק י"ד, אנחנו מוצאים שם בהקשר לדיון על מערכת שכר ועונש, זה נושא שלא נאריך בו כרגע, שמופיע ביחזקאל. ואז ביחזקאל בפרק י"ד אנחנו קוראים בפסוק י"ד, י"ד י"ד, זה מופיע גם בהמשך בעוד מספר פעמים בהמשכו של הפרק הזה, גם בפסוק כף, ובכל אופן אנחנו מוצאים פה את גם בפסוק כן, בכל אופן פרק י"ד פסוק י"ד, והיו שלושת האנשים יחזקאל י"ד י"ד, והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל, אתם רואים פה קריא וכתיב דניאל, דנאל כתוב, כן, ו יש קריא כתיב וקריא, ואיוב, אלה שרוצים להגיד שזה דניאל שלנו, יש כאלה שרוצים להציע גם דבר אחר. בכל מקרה, המחנה המשותף לנוח שאנחנו מכירים אותו מן המבול, ודניאל שאנחנו מכירים אותו מספרנו, ואיוב שמכירים אותו מספרו, המחנה המשותף כפי שמביאים גם רשי גם הברבנל, זה רעיון שחוזר על עצמו בכמה וכמה פרשנים, שהמחנה המשותף של האנשים האלה ששלושתם ראו עולם בנוי, חרב ובנוי, אלא שכל אחד ראה מעגל אחר. נוח ראה עולם בנוי, חרב ובנוי, דניאל ראה אומה בנויה, חרבה ובנויה, ואיוב ראה משפחה בנויה, חרבה ובנויה. במילים אחרות, אנחנו מוצאים כאן את הסיטואציה שבה שלושת האנשים הללו שמובאים בהקשר של דיון שלא נדון בו כרגע בספר יחזקאל, יש להם מכנה משותף, וההנחה של הרעיון הזה לפחות של הפרשנים הללו שזה דניאל של ספרנו, דניאל שיש בו את המיוחדות הזאת שדיברנו בפתח הפסקה הזו על עולם בנוי, שהוא נלקח עוד שמלכות יהודה על מכונה, והוא נלקח לגלות טרם החורבן, והוא רואה בהמשך דרכו את מלכות ישראל, מלכות יהודה חרבה, הגולים מגיעים אליו, הוא יצא חלוץ של החלוצים עוד אפילו לפני גלות יהויכין, והוא בסוף ימיו זוכה לשמוע על הצרת קורש ולראות את ראשית שיבת ציון בסוף ימיו. מתי בדיוק קשה לדעת, גם לא יודעים בדיוק את הדברים. בבקשה, זה אני לא יודע, זה תלוי עד מתי הוא חי. בית המקדש כידוע לא נבנה מיד לאחר שהניחו את אבן הפינה כפי שכבר דיברנו, וכיוון שכך אינני יודע כמה הוא עוד חי, אין לנו נתונים בהקשר הזה, אז אי אפשר לדעת. מה זה?
70 שנה בין חורבן בית המקדש הראשון לבניית בית המקדש השני?
לא, יש 70 שנה בין חורבן בית ראשון לחנוכת הבית השני, כן. אז יש 70 שנה, אבל הוא כבר בחורבן בית ראשון היה בין תלוי בין כמה הוא היה כשהוציאו אותו, אבל הוא היה 18 ועוד 5, 6, זאת אומרת הוא כבר היה בין 20 ו, כן? אז אם אתה לוקח את זה משם עוד 70 שנה, אז הוא צריך להיות זקן מופלג. אני לא אומר שלא, אני לא יודע, הכתוב לא אומר לי מתי הוא יסתלק מן העולם, זאת אפשרות, אבל זאת אפשרות שהסיכויים שלה לא גדולים, אבל אני לא אומר בוודאות לא, כי אני לא יודע,
ולפי המדרש
התח
זה דניאל.
טוב, השאלה גם מתי את המגילת אסתר לפי המדרשים, נכון? אז זה דיון אחר שלא נתחיל אותו כרגע. כן,
לגבי
הנביאים
והכתובים, מי שכתב את הכתובים הוא בהכרח לא נביא, שפשוט יכול להיות שהוא היה נביא, רק שספר שהוא כתב בכתובים הוא לא נאמר בנבואה ברוך הקודש.
מקובל בסתם, הרמב"ם אומר את זה בפירוש, שדניאל לא נביא, ומקובל שדניאל איננו נביא.
מרמב"ם מפורש שכאילו הוא עדיף מניו והם עדיפים ממנו, כאילו שהוא אומר ואני ראיתי אני לבדי את המראה, אז חנניה ומישאל ועזריה, אז הם עדיפים ממנו והוא עדיף מהם, הם עדיפים ממנו שהם נביאים והוא לא, אז מרמב"ם מפורש והוא עדיף מהם שהוא ראה את המראה והם לא.
אוקיי, אז גם הם, זאת שאלה, אבל בכל מקרה הוא לא מקובל כנביא, הוא לא מופיע כנביא. אמרתי לכם, הרבה פעמים מבלבלים, שבעה נביאים עמדו, נביאות עמדו לישראל, ממחית נביאים היו ברשימה, היו כן מופיע, אבל באמת שם אנחנו מוצאים גם כאלה שמה שקוראים הם בדרגה לפני נבואה, אז הם גם נכללו בעניין. הלאה, מורי ורבותיי, אז זה מה שנוגע לזמנו של דניאל, ובאמת זה נושא שנצטרך להחזיק אותו בראש ברקע כדי לראות את ההתרחשויות השונות שאנחנו מדברים עליהן. כמה מילים על משהו שקשור לדמות המרכזית של הספר, שזה נבוכדנצר, מבחינת המלך שלצידו הוא פועל. הדרמות הגדולות של דניאל בספר מופיעות באמת בימיו של נבוכדנצר. יש איזה הזכורים גם על ימי נכדו בלשצר, ויש גם משהו על קורש, אבל רוב פרקי הספר עוסקים בהתרחשויות שהיו בימיו של נבוכדנצר מלך בבל. ופה אני רוצה לחדד משהו מאוד ייחודי בעוצמתו. הרעיון המרכזי מוכר, אבל אין עוד דמות שכל כך קשה בנושא הזה, שבא לידי ביטוי בצורה כל כך קשה, כמו בספר הזה, דמותו של המלך העומד בראש אימפריה בעולם העתיק, דמות של אדם אכזר ביותר, אדם שיש לו שררה חולנית, אדם שחי חיי עוללות, חיי האנשים, כולל של האנשים הקרובים ביותר, אינם חשובים, ודאי לא של אויביו. הביטוי מלך מלכי המלכים מופיע פה. דהיינו, הוא רואה את עצמו מלך של כל העולם. ועם אכזריות בלתי רגילה, שבאמת עוד נדבר בה, החל מן הפרק הראשון ובהמשך. דרישות ממש שגעוניות מהאנשים שמקיפים אותו, ובאמת דניאל היה בסיטואציות בלתי אפשריות, באמת בסיטואציות בלתי אפשריות מול האיש שעשה בו או יכול היה לעשות בו, ולא רק בו, ככל העולה על רוחו. המפגש הזה עם דמות עריצה, אכזרית, מטורפת, שעשתה את עצמה אלוה כפשוטו, זה דבר שאנחנו מכירים אותו גם אצל פרעה, וחז"ל מדברים על פרעה שעשה עצמו אלוה, אבל הדברים האלה לא כתובים מפורשות בכתובים. פה הדברים ברורים, והם גם מגיעים לתיאורים מטורפים בהיקף שאין לו אח ורע בתנ"ך כולו. נראה את זה ונדבר על זה בהמשך, כולל בפרק הראשון שעוד מעט נעסוק בו. אני רוצה לומר משהו על דמותו של דניאל ברמה הכללית. הדמות של דניאל היא דמות של מנהיג יהודי שצומח בחצרו של ראש מעצמה זרה, ויש לנו כמה דמויות כאלה. יוסף ראשון לכולם, נכון? שצומח. יש לנו את משה, אם כי הוא בשלב מסוים מגיע לאימות עם הבית שבו הוא צמח. זה לא אותו מלך ממש, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אבל בית המלוכה שבתוכו הוא צמח. מכירים את מרדכי, שעוד מעט אנחנו נקרא עליו, ועוד כבר רואים באופק כבר את חג הפורים, ולמדנו את מגילת אסתר בהקשר של עזרא ונחמיה. דיברנו על נחמיה. נחמיה, שוב, דמות של יהודי שצומח בחצר מלך זר ותופס מקום מאוד עוצמתי ומרכזי. אז מבחינה זו, באמת... כן, אבל אברהם לא כל כך היה מישהו שהיה בחצרו של מלך זר. הוא היה בקשור עם מלכים זרים, היה לו מאבקים גם עם אבי מלך, גם עם פרעו, היה לו גם איזשהו קשר עם של קבלה של העדה עם מלך סדום ומלך ירושלים. הוא התהלך בין מלכים, חלקם מתוך אימות, חלקם מתוך התחברות. בכל מקרה, אבל קשה להגיד עליו שהוא גדל בתוך חצרו של מלך מסוים והוא היה עושה דברו. פה אנחנו באמת מוצאים את דניאל כמי שבאמת גדל בתוך, כילד, הוא הובא לשם, תכף נראה את הנסיבות, הוא הובא כילד וגדל ממש בתוך ביתו של המלך, וכתוצאה מן התפקידים שהוא מקבל, הוא גם מגיע לסיטואציות מאוד מאוד נוקבות וקשות. אז קודם כל יש פה קבוצה של דמויות של מעם ישראל שהתגלגלו כל אחד בדרכו שלו, כל אחד בנסיבות אחרות, אל איכל מלך זר, ובסופו של דבר הם צמחו בתוך איכל מלך זר וניהלו שם מעמד של איש מרכזי בחצרו של מלך זר. תמונה דרך אגב שחזרה הרבה מאוד בגלויות השונות לאורך ההיסטוריה. היו הרבה אנשים שהגיעו לעמדות בחירות בחצרות מלכים בכל מיני מקומות בעולם, בכל הגלויות, שהגיעו בחצרות שליטים לעמדות השפעה גדולות מאוד. אבל באמת הדמויות הללו במקרא הם אלה שמניתי קודם, כאשר אפשר לסמן זיקה עמוקה ומיוחדת בין דניאל ליוסף, בין דניאל ליוסף. וכל מי שזוכר את רש"י, ותתפעם רוחו ותתפעם רוחו, כן, בראשית פרשת מקץ, כן, כבר יודע על החיבור הזה. וכשנקרא תכף על אירועיו של דניאל בפרק א' ובהמשך בפרק ב' והלאה, אז נגלה שיש דמיון עצום בדרך שבה נקראו שניהם בצעירותם. דניאל היה עוד יותר צעיר מאשר יוסף. נקראו מביתם בעל כורחם והתגלגלו לאכל מלך זר, ובעקבות סיטואציה של פתרון חלום שחלם אותו מלך מרכזי ואריץ, והם פתרו לו חלום, ובכלל זאת דניאל היה פותר עוצמתי יותר כפי שעוד נדבר בהמשך, הפתרון הזה זיקה אותם במעמד המיוחד של גדולה, וכתוצאה מן הפתרון הזה הם עלו לגדולה והגיעו לאותו מעמד מיוחד שהם צמחו אליו. ובאמת החיים בצל אותו שלטון שמחד מצד אחד מאוד אהד אותם, מאוד אהב אותם, מאוד כיבד אותם מצד אחד, מצד שני זאת הייתה מורכבות לא פשוטה לחיות בתוך אותה סיטואציה מורכבת עם אותה אימפריה, עם אותה אימפריה, עם תרבות זרה. וכפי שראינו גם אצל יוסף, הוא היה צריך לשמור על זהותו, לא דבר פשוט היה. הוא גם זהותו התרבותית, הרוחנית, הערכית, עוד לפני כן בבית פוטיפר, לאחר באשת פוטיפר, לאחר מכן בכלא, ובהמשך גם כשהוא היה כבר משנה למלך, והוא צריך היה לעמוד על זהותו, גם כשמשפחתו מגיעה, הוא האיש אשר הציע למשפחת יעקב לספר שהם רועי צאן, מתוך רצון להרוויח את העובדה שהם יקבלו אחוזת נחלה מנותקת מן המצרים. אם תרצו, האיש שהקים את הגטו היהודי הראשון בעולם היה יוסף, נכון? תראו איך דניאל צריך גם להתמודד על זהותו. ואם יש לנו תיאור במקרא, במקרא, של אנשים שצריכים לעמוד מול גזרות דת, לא גזרות השמדה, כי זה שלנו במגילת אסתר, אבל גזרות דת, לדיינו, להתגאל במאכלות אסורים, להשתחוות לצלם. נכון שביחס למרדכי יש דעות שהוא לא קורע ולא משתחווה, לפי המדרש של חז"ל שמובא בגמרא, שאותו המן הלך עם צלם, ובעצם הוא התכוון שהשתחוו גם לו, כי הוא יעיל את עצמו והוא גם מתכוון באותה הזדמנות לגרום לכך שישתחוו לעבודה זרה. אבל זה לא כתוב בפירוש בכתובים. הנושא שהפך להיות קלאסי לאורך כל ההיסטוריה היהודית, כולם מכירים את חנה וישיבת בניה, מכירים גזרות שמד, בית של אינקוויזיציה ושל כל מיני מסעי ג'יהאד למיניהם וכו'. הדברים האלה לא קיימים בתנ"ך. לא מצאנו בתנ"ך אנשים שנדרשו להתמודד מול גזרות דת. לא לשמור שבת, לא לשמור מילה, איסור של לימוד תורה, דברים שאנחנו מכירים באורך ההיסטוריה. תקופה היוונית, תקופה הרומית, תקופות מאוחרות יותר למיניהם, כולל עד תקופתנו בכל מיני מקומות. רבותיי, המקום היחידי בתנ"ך שבו מצאנו מישהו שצריך להתמודד על זהותו היהודית מול גזרות דת, זה דניאל. זה דניאל שבאמת צריך לחום ולהתמודד עם הדברים הללו. מבחינה זאת יש פה יותר מכל מקום אחר התמודדות באיזו אווירה של גלות, של שלטון עריץ שמסוגל לפגוע ביהודים. למשל, לאסור להתפלל, איסור תפילה, אוסרים עליו להתפלל, אוסרים עליו להתפלל לעבר ירושלים, כל מיני דברים שלא הכרנו בשום מקום אחר במקרא באמת, והוא מוכר מאוד מהתקופות שלאחר המקרא. ספר דניאל מבחינה זו הוא מיוחד בקטע הזה, שלא רק שהוא חושף דמות של מנהיג יהודי שצומח בחצרו של ראש מעצמה זרה ומתמודד שם על זהותו היהודית, יותר מזה הוא צריך להילחם ולשרוד מול גזרות דת, שזו תופעה מאוד מוכרת ונרחבת בתקופות מאוחרות, לא קיימת בשום מקום אחר מפורש בתורה. נכון שבחזל יש לנו, בתנ"ך, בחזל שאברהם אבינו גם כן הושלך לכבשן בגלל שהוא סירב להשתחוות לצלם, אבל שוב זה לא כתוב בפירוש, זה מדרשים, זה לא פסוקים. זה מה שיש לנו פה בדניאל, זה פסוקים, וזה בהחלט מציאות שאיננה קיימת בספרי התנ"ך האחרים. כפי שכבר אמרתי קודם, דמיון רב בין יוסף לדניאל, גם בדרך שהם הגיעו לארץ האויב, בעל כורחם נתלשו ממשפחתם, גם בשמירת זהותם הלאומית, הדתית, פתרון חלום שמביא אותם של המלך, שמביא אותם להיות ראש החכמים, והתנכלות עליהם מכוח קנאה בהצלחתם. תופעה שאנחנו מכירים, אמנם אצל יוסף זה היה אצל אשת פוטיפר, בשלב המוקדם יותר, אבל אנחנו מוצאים פה התנכלויות קשות ביותר אל דניאל מצד הסובבים אותו, שרים בשלטון הבבלי. ובאמת המציאות הזאת היא מציאות שמתארת גלות במלוא עוזה. אין לנו שום ספר אחר שמתאר חוויות של יהודי בגלות במלוא עוזה של גלות כמו בספר דניאל. אז חשוב לשים לב להיבטים הללו. שוב, אני לא מדבר על מגילת אסתר שיש פה גזרה של השמדה טוטלית, אבל זה משהו נקודתי ואחד ומופר בסופו של דבר. פה הדברים לא הופרו, הם הופרו בדרך הנס או לא הופרו בכלל. זאת אומרת, הוא היה צריך למסור את נפשו, כי פשוטו אצל היהודים הגזרה התבטלה עוד טרם הגיע זמן מימושה. פה דניאל לא פעם ולא פעמיים, הוא וחבריו היו צריכים לנסור את נפשם כפשוטו, וניצלו בדרך של נס. זה מה שענינו ענינו כשענית לחנניה, מישאל ועזריה בתוך כבשן האש, או כשענית לדניאל בגובה הריות, עוד נדבר על זה. כדאי להזכיר, סורקים אדם לגובה הריות או לתוך כבשן של אש, זה עוד איזה פן של אותה אכזריות נוראה, מטורפת, שהייתה קיימת. אז כולם מדברים על האינקוויזיציה ומדברים על השואה, ואני לא משווה, כל אסון הוא אסון נורא ומצורר בפני עצמו, אבל ניצנים להתרחשות. שוב, בגלות מצרים יש תיאורים מדרשיים קשים מאוד, קשים מאוד, על שפיכת דמם של ילדי ישראל וכל מיני דברים, אבל זה לא כתוב בפסוקים, אין תיאור בפסוקים של הדברים האלה. פה יש תיאור בפסוקים לאכזריות הנוראה, לגלות הקשה, לגזרות, לרדיפות. באמת, אין לזה אך ורע בכל ספרי המקרא. אז אנשים לא שמים לב לדברים האלה, שהם ככה מופיעים ככה בשוליים, אבל הם מאוד מעניינים, מאוד מיוחדים, הם ייחודים בתנ"ך, ואני בהחלט מחדד אותם כדי שנשים לב טוב אל הדברים הללו.
אני חושב שזה ההתמודדויות האלה המשיכו גם בשלטון הפרסי?
זה לא כתוב, זה לא כתוב. לא שמענו, או פחות אנחנו לא יודעים על גזרות דת בשלטון הפרסי, לפחות חוץ מהגזרה לשמית היהודים כיהודים, אבל לא איזה תעשו כן ככה או לא תעשו ככה, כן? מה שכן הכנו בשלטון היווני, בשלטון הרומי, וכולי, רדיפות דת, כן? של איסור לימוד תורה, של איסור לקיים מילה ועוד דברים אחרים. ובאמת לא הכרנו את זה שם בקטע הזה. זהו, מה זה?
איפה ניסו להתנכל ליוסף?
ליוסף? אצל אשת פוטיפר, תפרה לו תיק, לא?
זה לא שרים שכינו בו.
אני אומר, זה אשתו שאמרתי, לא, הסובבים אותו, כן? זה אשתו של אשת פוטיפר, של פוטיפר שהיה, כן? כן, גם היה איזה מין, אומנם זה גם קשור על רקע אישי, אבל ניסיון לתפור לו תיק. בהחלט פה, נראה את זה פה בצורה מאוד מעניינת. זהו, אנחנו רוצים עכשיו להתחיל להתגלגל בספר, לראות לפחות את הפרק הראשון היום, ובלי נדר נספיק אותו, ומכאן והלאה נמשיך שבוע אחרי שבוע. עד שבזאת השם נסיים את הספר, ואז נראה שחלק מהחבר'ה מתגייסים וחלק ישארו, אז נדבר כל דבר בעיתו ובזמנו, בעזרת השם. הלאה, בשנת 3 למלכות יויקים מלך יהודה. על הרקע דיברנו קודם, הזכרנו את ההקשר של המאבק המתנהל בעולם לאחר התפוררותה של האימפריה האשורית כמה עשרות שנים קודם לכן, ולתוך הוואקום הזה נכנסות שתי מעצמות שרואות את עצמם כיורשות למרחב של המזרח התיכון במקום אשור ששלטה פה ביד ברזל והתפרקה והתפוררה. האימפריה האחת היא מצרים, האימפריה השנייה היא בבל, וכפי שאמרנו, לאחר שני סבבים של מאבק שאת שניהם מנהל פרעה נכו, בשני הסבבים הללו מסתיים בסופו של דבר, הסבב הראשון יסתיים בניצחונם של המצרים, הסבב השני יסתיים בניצחונם של הבבלים, וכפי שירמיהו מלמד את מלכות יהודה ובכלל את כל מי שרוצה להאזין, והוא מעביר מסרים כאלה גם לכל המלכים במרחב שמתכננים לנסות למרוד בשלטונם של הבבלים, שהדברים לא יצלחו, כי הקדוש ברוך הוא נתן שלטון לבבל, שלטון מוחלט ל-70 שנה. ואנחנו פה בראשיתם של אותם 70 שנה. עכשיו, הוא מגיע לכאן ומטיל עליה מצור. זה לא מצור מתוך רצון להחריב ולכבוש, אלא מצור כדי לקבל כניעה. לאחר שהוא יקע את פרעה נכו, פרעה נכו נסוג, והוא חוזר למצרים, ובעקבות הנסיגה של המצרים, אז הבבלים עושים סיבוב בשטח, ועושים סיפור היכרות והודעה מי הבעל הבית באזור, והם עוברים במלכות השונות, והם מגיעים בין השאר למלכות יהודה, והכתוב מספר לנו השורה האחרונה, ויתן השם בידו את יויקים מלך יהודה. עכשיו מה הוא עושה בשלב הראשון? וזה עוד לפני גלות יויכין, שתהיה 7 שנים מאוחר יותר, וזה עוד לפני חורבן הבית שיהיה 18 שנה מאוחר יותר. ומקצת כלי בית האלוהים הוא לוקח מתוך זה, ויביאם ארץ שנער בית אלוהיו. והתופעה הזאת שלוקחים את כלי המקדש ומסיימים אותם לפני או בהיכל האלוה שלהם, תופעה שאנחנו מכירים אותה גם עם הפלישתים שלוקחים את ארון השם ושמים אותו לפני דגון אלוהיהם, בשמואל א' פרק ד' פרק ה', כן, שם אחרי הקרב של פרק ד' שהם ניצחו. ויש דוגמאות רבות, כי התפיסה בעולם העתיקי שמלחמות בין עמים זה מלחמה בין אלוהיות. וניצחון של עם על זולתו בשדה המערכה הוא ניצחון של אלוהיו של המנצח על אלוהיו של המובס. והדבר התבטא באופן סמלי בכך שלוקחים דברים מן המקדש של האל המנוצח למקדשו של האל המנצח. בכל אופן, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהיו. ויאמר המלך לשנפז רב סריסב, זאת הייתה כפי שתכף נראה מדיניות כוללת, להביא מבני ישראל, הוא מזרע המלוכה ומן הפרטמים. ראינו לבחור מקבץ מצומצם, זה לא איזה הגליה מסיבית, זה הגליה סמלית, קטנה, נקודתית, אבל איכותית עם מסר מאוד ברור. ילדים אשר אין בהם כל מום, והם צריכים להיות ממשפחת המלוכה, ממשפחות האצולה, וטובי מראה ומשכילים בכל חוכמה, דהיינו עם פוטנציאל של יכולת השכלה, ילדים מה שקוראים היום מכוננים, ויודעי דעת ומביני מדע, שוב מגלים אותם. ותבדו שבעולם הטוטליטרי, מכירים את זה גם בגוש הקומוניסטי שקרס בינתיים, זה היה מאוד מקובל, מכירים את זה היום בסין, מכירים את זה בגרמניה הנאצית, היו עושים מבדקים לילדים צעירים. תבינו שמי שהולך לקחת מדליה ואולימפיאדה, זה אדם שלא התחיל להתאמן חודשיים לפני האולימפיאדה, זה מישהו שיתרו אותו בתור כישרון גדול 10 שנים קודם, ובונים אותו ומאמנים אותו, וזה לחם חוקו, והוא הופך להיות רכוש המדינה הטוטליטרית הזאת, ונותנים לו את כל המשאבים, כספיים, זמן, מאמנים הכי טובים, אבל הוא צריך לבוא עם מדליה, צריך להביא כבוד לאומי, וחסר לו שהוא לא יעשה את זה. צריך להשקיע את הנשמה. אז זאת הייתה הטכניקה, הם היו מאתרים, וילדים צעירים, בני 4, בני 5, בני 6, זה דברים שקורים בתקופתנו גם, ומאמנים אותם, אנשים, עכשיו איך בדיוק, מה הפרמטרים, איך מזהים פוטנציאל, שאלה אחרת, לא נדון בזה כרגע, אבל עובדה, זה היה מתבצע, והם היו מאמנים את אלה שלוקחים, שכה לפעמים היום בספורט, ובכל מיני דברים שעושים באולימפיאדות, חבר'ה בני 14, 15, 16, לוקחים מדליות זהב, חבר'ה אלה התאמנו מגיל 5, זה לא התחילו שבועיים, חודש, חודשיים לפני כן, חבר'ה שעובדים על זה כל יום 10 שעות ביום, כמו כל מיני ילדים שלוקחים באולימפיאדה לנגן על פסנתר או על בשח, יש כאלה סטארים כאלה שבהם, אבל הם התחילו, גילו אותם, שמו עליהם עין בגיל צעיר שהם פוטנציאליים יכולים, והתחילו לאמן אותם בתחום שנתגלו כישרונותיהם, וזהו זה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, גם גדולי ישראל הגדולים ידועים שבקטנותם נתגלו בכישרונם המבורך והמיוחד, ומספרים הרבה אירועים של גדולי עולם שכבר בקטנותם נקרו בכישלונותיהם המבורכים. ואכן זה מה שגם אספו פה מכל הממלכות, לקחו ילדים צעירים עם פוטנציאל גם של הופעה חיצונית טובה, גם עם כישורים לימודיים טובים, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, יש להם יכולות אחר כך לייצג ולעמוד כמי שאמור להיות לפני מי שרואה את עצמו כמלך העולם, וללמדם ספר ולשון כסדים. קוראים לזה היום בעברית קלה חינוך מחדש. דהיינו, מלמדים אותם הכל מחדש, מכניסים אותם, הייתי אומרים, מבבלטים אותם, הופכים אותם להיות בבליים. כן? כן? כמו שלוקחים מישהו וממצרים אותו, הופכים אותו להיות מצרי. אם זה יוסף שניסו למצר אותו, כן? או היום שלוקחים מישהו לנצר אותו, הופכים אותו לנוצרי, פה לקחו אותם להיות בבלים, עשו להם אוברול תרבותי רוחני. וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפדבג המלך ומיין משתב. דהיינו, הוא מספק להם את מיטב המזון, כי ההנחה הבסיסית הייתה מאז ומעולם, וזה נכון גם במידה רבה היום, שלאכילה בריאותית איכותית, יש השפעה על ההתפתחות והיכולות, כולל הנפשיות, הפיזיות וכו'. ולגדלם שנים 3. הרעיון המרכזי לגדל אותם בקורס אינטנסיבי 3 שנים. בסוף אותה תקופה יבחנו את כולם, ומקצתם יעמדו לפני המלך. דהיינו המעולים שיסיימו את הקורס הזה של שלושת שנות ההכשרה, הם יהיו אלה שיזכו אחרי כן לפאר את היכלו של נבוכדנצר. והיו בהם מבני יהודה דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. מורי ורבותיי, אתם מבינים מתוך הפסוק הזה שהם לא היו יחידים. כפי שהוא לקח מיהודה, הוא לקח ילדים כאלה מממלכות אחרות גם. עכשיו תבינו מה היה הרציונל שעומד מאחורי זה. אם אתה מלך ששולט נניח ב-70 אומות, סתם לקחתי מספר, בכל המרחב פה, מכל בית מלוכה כזה הוא לוקח 4-5 מצטיינים כאלה. אז נניח יש לו כמה מאות כאלה, והוא עובר, קודם כל, הוא מראה שכל העולם כפוף לו. יש פה צאצאים מכל בתי המלוכה, בכל המזרח התיכון, בכל העולם שלנו. הם בעלי הבית, והם כולם נמצאים איפה? כאן, בהיכלו של נבוכדנצר. וכולם עובדים את אלוהיו, וכולם מדברים את שפתו. וכולם עברו תהליך של היכרות עם תרבותו. זאת אומרת, כולם היום מעלים כבוד והם מצטיינים, אבל הכל בדפוסי התפיסה הבבלית. זאת אומרת, יש פה איזה מין תפיסה של עליונות הבבלים על הכל, כל המהות וההשקפה והתרבות והאמונה וכו' וכו'. והאנשים האלה אמורים לשקף שהעולם כולו כפוף לעניין הזה. זה הרעיון של ההלניזם בשלב יותר מסוים של העברים. הם באו שכל העולם הלניסטי, כולם חייבים לקבל על עצמם את ההלניזם. אז הם פה עוד לא עשו את התהליך ברמה של כל ההמונים, פה התהליך היה שהנציגים האיכותים של בתי המלוכה הם אלה שהופכים להיות הדברים הללו. וישם להם שר הסריסים שמות. לפענו במסגרת החינוך מחדש החליטו גם איך קוראים להם. וישם לדניאל בל שצר. בל הוא שם של אליל בבלי. אז אל בדניאל, דן זה שצר, לדון אותו, ישומר אותו האל. זאת אומרת יש פה תרגום מילולי של השם דניאל, בל שצר, האל דן אותו, משגיח עליו, בל שצר, שצר. ולחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עבד נגו. עזריה עוזר לאל, עובד לאל שלו, כן? אז יש פה איזה מין ניסיון גם לשמר את המשמעות, אבל עם הפנייה של המשמעות לכיוון הבבלי. עכשיו תבינו שכשמישהו נותן למישהו שם, אז הוא בעצם אומר לו, ההורים נותנים שם לבן שלהם. זה ביטוי של, זה הבן שלנו. אני יכול לתת, סליחה להשוואה, שם לכלב שלי, לכבשים שלי, לפרות שלי. ביטוי של בעלות. נתינת שם היא ביטוי של בעלות. אנחנו מכירים את זה גם בהמשך. נבוכדנצר שהוא יכבוש את ירושלים, יהויקים וצדקיהו, זה לא היה שמם המקורי. אלה שמות שניתנו להם על ידי נבוכדנצר. במילים אחרות, התופעה הזאת של נתינת שם באה לידי ביטוי כאן בצורה מאוד מאוד בולטת. ואכן, וישם דניאל על ליבו אשר לא התגאל ופתבג. עכשיו הוא צריך לשבת שם. וישם דניאל על ליבו אשר לא התגאל בפתבג המלך וביין משתב. עכשיו יש לו בעיה, הוא הגיע למקום חדש, נתנו לכם ארבעה ילדים קטנים נלקחים, איזה מעצמה זרה, מנתקים אותם מהבית, הם לא יודעים אם יחזרו, מתי יחזרו, שמים אותם בתוך מערכת מוסכמות אחרת לגמרי. תראו כמה אכזריות יש בה, הכל, הכל כדי לפרנס את מה? את יצרי האלוהות והאלילות של מי שעומד בראש האימפריה הבבלית. הרי מעשה אכזרי ממדרגה ראשונה. והוא לוקח את החבר'ה האלה ומכריח אותם להיכנס לאיזה משטר של התנהלות, כולל אוכל. כפי שאמרנו קודם, האוכל הזה הוא חלק מהתפריט של ההכשרה. עכשיו יש לו בעיה, הוא לא רוצה לאכול את האוכל של יהי נסך, מחלות אסורים, ויבקש משר הסריסים אשר לא יתגאל. עכשיו יש לו בעיה, הוא יכול לבקש מהו, הוא מתוחד בין, אבל אם יתפסו את האחראי עליהם שהוא מזייף, דמו בראשו. ויתן אלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים, ואמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם ואת משתכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים אשר כגילכם, וכי יפתם את ראשי למלך. הוא אומר, תשמע, אני מוכן לעזור לכם, אבל זה יכול לעלות לי בחיים, כי אם יתברר בעוד זמן שאתם לא כמו כולם ויעשו איזה תחקיר ויתברר שזה בגלל שאני לא מקיים את הצו המלכותי ואני לא מביא לכם את האוכל, יש בעיה. ואז הם מגיעים לאיזושהי הסכמה שדבר עליה בפעם הבאה, כי כבר קרוב הזמן לערבית, אז נעצור פה, פעם הבאה נמשיך מהנקודה הזאת.
זה עבר לרשם נביא.
זה?
זה עבר לרשם נביא, מי זה של האוכל?
לבדי, זה עבר מדניאל.
כתוב שדניאל האוכל, ואז...